אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בלוקבאסטר עם זוהר אורבך.
שלום וברוכים הבאים לבלוקבאסטר. אני זוהר אורבך, וקולנוע זה כנראה הדבר היחיד שאני באמת מבין בו. ואיתי היום איש חשוב. ועולה הצורך לתת כאן איזה גבירותיי ורבותיי לפרוס שטיח אדום, גם אם האורח שלנו מעולם לא עשה פרצוף של אחד שמעוניין בשטיחים אדומים. וזה בדיוק סוד הקסם שלו. עם קריירה קצרה ובלתי נשכחת ככוכב קולנוע, קריירה בת 5 עשורים כאחד הזמרים האהובים בתולדות ישראל, וגם עם נוכחות כמעט נצחית על מסכי הטלוויזיה שלנו, שם מצטיין גם כשאכל קלמרי עם ישראל אהרוני, וגם כשפרסם ראוטרים עם עומר אדם. סבב מחיאות כפיים לאחד והיחיד, גידי גוב, תודה שבאת.
אני לא יודע אם זה ערב טוב או מה.
תשמע, אנחנו לא מוגבלים בשביל...
אנחנו לא אומרים שעות.
אין שעות, פודקאסט אפשר לשמוע בכל שעה ביום.
נכון, בכל שעה. אז שלום וכל שעה שהיא. אהבת הקולנוע הראשונה שלי התחילה בצהלה.
ומה הסרט שפתח לך את זה?
מיקי מאוס. היה יום הולדת, הייתי בן 6, והיה אחד שהיה מתפרנס מלהביא 8 מילימטר בקרינה, והיה פורס סדין בחצר, ומקרין סרטונים, ואז התאהבתי בדבר הזה, אני חושב כל הילדים, זה היה בדרך כלל 20 דקות, נורא הצערתי שזה נגמר, חשתי שזה נגמר, וזהו. וזה התאהבותי הראשונה במדיה הקולנועית.
אז זאת הייתה הפעם הראשונה שאתה ראית משהו על מסך הקולנוע, אבל אני רוצה עכשיו שתיקח אותי כמה, נגיד 20 שנה קדימה,
אוקיי.
לפעם הראשונה שאתה רואה את עצמך על מסך הקולנוע.
את עצמי?
אותך, כן.
שעמום אטומי.
באמת?
כן, נור, מזעזע.
זה היה בלהקה?
זה היה בלהקה, זה היה בדיזינגוף 99, היה ב... נו.
אבל בוא, תיקח אותי ספציפית ללהקה.
תגידי, אני יכול להחליף אותך כמה מילים?
יש לך מילים להחלפה?
פעם הראשונה שאתה רואה את עצמך על מסך, למה שיעמום אטומי?
אני לא מסתכל. לא שיעמום אטומי, אני סתם מגזים. אני אוהב לראות סרטים, אבל לא לעשות סרטים. אני לא נהניתי לעשות.
למה לא?
למרות שזה חוויה, כאילו. בכיוון שנגיד כשאתה הופך צעד בקולנוע, כן? אתה מצלם אותך. אז פעם מצלמה פה, נכון?
נכון.
וכל התאורה מכוונת אליך. עכשיו מחליפים צעד, כי לקחת את הקלוז-אפ שלי. כי זה לא טלוויזיה שיש פה מצלמה פה. אז אתה הולך לישון 1.5 שעות, מישהו מעביר את כל התאורה. זה משהו נורא מסורבל. כשזה מגיע לטייק של הזה, כבר נגמר הכוח לכולם בקיצור, ונותנים לך 3 טייקים, והבמאי רוצה משהו כזה. לא אוהב את זה, ויותר כיף לעשות מערכונים, מה שאני עושה.
שלום עליכם. שלום עליכם.
מוסר צח בדיוק.
בכל
בסדר.
לכם שולם.
שלום.
נו, מתי זה ייגמר כל זה?
כל ייגמר בקרוב.
אתה יכול להיות יותר ספציפי.
יום יומיים, חודש חודשיים אנחנו בבית.
מה אתה מדבר בכלל? מה אתה מדבר? ראית איזה בונקר יש לסדאם, אתה ראית איזה 7 קילומטר בתוך האדמה, אנדררת עמוק עמוק. 3 שנים הוא יכול לשבת שם בבונקר בלי להוציא את הפסקלי החוצה.
מה אתה אומר? ומה הוא יאכל כל הזמן?
מה זאת אומרת? יש לו קונסרבי מפה ועד פסח.
ובכל זאת, הגיע השעה לדבר על 5 הסרטים האהובים עליך, ואני חושב שאתה תסכים איתי שאלה סרטים טובים, כאילו שכיף לדבר על קולנוע, כיף לראות קולנוע, גם אם אתה לא כל כך נהנית מלהשתתף בכזה דבר.
Like a worn out shoe My hair's still curly And my eyes are still blue Why don't you love me like you used to do
הגיע השעה להתחיל עם הצגת הקולנוע האחרונה, בבימויו של פיטר בוגדנוביץ' בשנת 1971.
לא סרט הפרטים בכלל.
אז בוא נדבר על זה שנייה.
אני אפילו לא יודע מה זה היה. רק זה שהוא עשה סרט שצולם בצבע, והתפורה, כל העסק היה בשחור לבן.
הוא החליט החלטה, אדון בוגדנוביץ' החליט החלטה לא מובנת מאליה בשנת 1971, שהסרט יהיה בשחור לבן, כדי לשמור על מראה נוסטלגי. למה? כי אנחנו, אמנם הסרט יצא ב-71, אבל הוא מתרחש כ2 עשורים לפני כן, כשאתה, גידי, היית בסך הכל תינוק מתוק, בתחילת שנות ה-50, ואנחנו עוקבים אחרי 2 נערים ונערה בשנתם האחרונה בתיכון, סני ודוויין, החברים הכי טובים, וג'ייסי היפהפייה, שלא באמת תפריד ביניהם, אבל תתלבט בין השניים בידיעה ששניהם לא מספיק טובים עבורה. שלושתם חיים בעיירה שכוחת אל בטקסס, שלושתם תוהים אם אי פעם יזכו למשהו טוב יותר מזה. ג'ייסי העשירה יחסית, מנסה להתחבב על בני המעמד הגבוה יותר שסביבה, סני מנהל רומן מגושם עם אשתו המבוגרת של המורה שלו לספורט, ודוויין מת לאבד את בתוליו, אבל לא בכל מחיר. אז אתה בעצם זוכר, גידי, איפה ומי היית כשראית את הופעת הקולנוע האחרונה?
הייתי לבד, הלכתי לזה יום אחרי יום, וזה היה בקולנוע אלנבי.
קולנוע אלנבי.
נדמה לי.
לפי השנים, מסתמן שאתה היית ממש בשיא שלך בלהקת הנחל.
הגיוני.
כן, היו גם דאגות, ואז חשבתי כן, שהכל עבור, שאין לי שום סיכוי, אני חוזר לגדוד. אין סיכוי, חוזר לגדוד.
ואתה זוכר מי היית בתקופה הזאת? אתה זוכר...
לא הייתי כלום.
לא היית כלום?
הייתי חיילצ'יק בלהקת הנחל. לא ידעתי בחיים שלי, מהחיים שלי, שום דבר. להקת הנחל, בכל זאת, הייתה לימים אחרי שנה בלהקת הנחל. מסתבר שזאת הייתה הלהקה בצבא. היא הייתה מאוד, מה שאומרים, פריבילגית היום. כלומר, היה איזה דבר נפרד עם מורשת וכולל כל ההיסטוריה של התרבות הישראלית, פחות או יותר בזמנו, מאריק איינשטיין, מאורי זוהר, כל מה שזז.
מה שמעניין בסרט הזה, אין בו איזשהו ניסיון לייפות את המציאות. הרי הוליווד אוהבת לייפות את המציאות. וכשאתה רואה את הצגת הקולנוע האחרונה שמתרחש בעיירה מאפנה כזאת, ובמקום שגם בטעות אתה לא יכול להגיע אליו, אתה מרגיש שאתה רואה את החיים עצמם. כולם שם, מלבד סיביל שפרד, השחקנית הראשית, כולם שם נראים כמו אנשים שיכולים לעבור לידך ברחוב. אפילו ג'ף ברידג'ס, שנהיה אחר כך כוכב קולנוע, בזמן הסרט הוא נראה כמו עוד בחור. גם כשדיברנו קודם ודיברנו על הסרטים שאתה תבחר, אתה רק אמרת הסרט הזה של בוגדנוביץ' עם סיביל שפרד. סיביל שפרד לא הספיקה להשתמר ככוכבת קולנוע נוצצת, כמו שחלק מהקולגות שלה מאותה שנים השתמרו. היום היא בעיקר אישה מאוד מצחיקה. היא אישה מאוד מאוד מצחיקה, אבל בזמן אמת היא מלאך בלונדיני וסקסי בסרט הזה.
כן.
ואני רוצה קודם לספר סיפור קצר על מה שקרה מאחורי הקלעים של הסרט. הרי בוגדנוביץ' בזמן אמת היה חבר של כל הבמאים הגדולים, הוא היה חבר של ליאונה, הוא היה חבר של אורסון וולס, הוא היה חבר של ג'ון פורד, כלומר הוא היה במיליה, והוא היה רגע מלהתפוצץ, ולמזלו הייתה לו אישה. הוא היה נשוי לגברת פולי פלט, והיא אמרה לו, מה, אתה מחפש חומרים לסרט החדש שלך? בדיוק מצאתי ספר קטן על עיירה בטקסס, תקרא אותו. הוא אמר, אבל קוראים לזה הצגת הקולנוע האחרונה, בקושי מדברים שם על קולנוע, מה זה השטויות האלה? אמרה, תקרא את הספר הזה, זה על בחורים שמנסים לצאת עם הבנות הכי יפות בתיכון ולא מצליחים, זה בדיוק אתה. זה עבד לו. ואז כשהם מתחילים לצלם את הסרט ומלהקים את סיביל שפרד, קורה דבר מעניין. פיטר בוגדנוביץ', okay. כשמו כן הוא, מנהל רומן עם סיביל שפרד, בזמן שאשתו פולי מעצבת את השיער, את התלבושות ומאפרת את כל הקאסט, כולל את סיביל. התפקיד שלה זה לגרום לאישה שמנהלת רומן עם בעלה להיות יפה יותר. ואני חושב שזה סוג של טרגדיה, במידה מסוימת.
אני חושב שזה סוג של קוריוז, זה, בוא. כולם התאהבו בכולם, גם סב וסבתא שלי, בזמנו, הם היו בבוהמה. ובסופו של דבר היה הרבה יותר פתוח מעכשיו.
אתה חושב שפעם היה יותר שמח?
בוודאי.
ואתה חושב שטוב שהיה
קצת? פעם היה נטול רגשי אשמה, קודם כל.
אוקיי.
אני לא בא להתעלל במישהו. אבל אם אתה הולך ומתאהב במישהו, לא קרה כלום.
אתה יודע...
אני לא חייתי ככה, אבל זה...
אתה יודע, אני ראיתי את הצגת הקולנוע האחרונה, וזה הזכיר לי סרט אחר, שאני חושב שאתה זוכר לא רע. ושמו דיזינגוף 99.
נו.
במקום העיירה מאפנה בטקסס, יש לך את תל אביב העיר הגדולה.
כן.
ובמקום תיכוניסטים, יש לך צעירים אחרי צבא. אבל בסופו של דבר, שורה התחתונה היא אותה שורה התחתונה. זה צעירים שמחפשים את עצמם ומוצאים סקס. אתה לפעמים חוזר לדיזינגוף 99? אתה לפעמים נזכר בו?
אני לא חזרתי ולא חוזר ולא רואה שום דבר שעשיתי אי פעם בקולנוע.
עד כדי כך?
עד כדי כך.
אין אף סצנה מדיזינגוף 99 שנשארה איתך?
נו, זאתי שאנחנו שלושתנו ביחד ערומים. חצי ערומים.
אתה מתחרט עליה לפעמים?
אין לי חרטות על שום דבר. זה סתם, זה קולנוע. בוא, מה קרה?
אתה שמח שהסצנה הזאת קיימת?
וגם גלי בסדר, וגם ענת בסדר, וכולם.
גלי עטרי וענת עצמון, וגידי גוב, במנאז' התרועה, שמי היה מאמין שאנחנו יכולים לחשוב על דבר כזה בכלל? פשוט כי אני אגיד לך מה, כשאני חושב על גידי כוכב הקולנוע, אני אומר לעצמי, לא היה כזה דבר בהוליווד נגיד. מצד אחד יש לנו את כוכב הקולנוע הנוצץ הזה, שנשים נופלות לרגליו, ומצד שני, הוא קצת נבח וודי אלני כזה. ואתה מקיים את שתי הדמויות האלה בו זמנית. זה בכלל איזה תמהיל שחשבת שאתה רוקח?
לא שום דבר, סתם. סתם, באמת, סתם. אמרו, בוא תעשה, בוא תעשה. אמרתי, אבי נשר, זה כבר ה... נדמה לי, התחלנו בלהקה.
התחלתם בלהקה, עשיתם יחד את הלהקה.
אז אמרתי, אוקיי, אני שחקן של אבי נשר, וזהו.
וכך היה.
וכך היה, אבל לא הייתי, אחרי זה זה נגמר, אבל... תראה, זה סוג של תמימות. זה תחילת דרכי בעולם הבידור, נקרא לזה. אומרים, בוא תעשה סרט, בוא תעשה זה, בוא... זה סוג של תמימות. אחרי זה אתה מאבחן ברבות השנים, מה באמת עושה לך כיף, מה אתה אוהב, מה לא, וקולנוע לא.
אתה לא מתגעגע לתמימות הזאת?
אני מאוד מתגעגע לתמימות בכלל. שהיא תחילת החיים, והנשיקה הראשונה, והאהבה הראשונה, וחוסר ידע, ואני מאוד מתגעגע לתמימות, אבל זה דבר שאתה מאבד אותו. אתה מפוקח, המוח עובד, אתה פחות אינסטינקטיבי בדברים שאתה עושה, אם זה קולנוע, אם זה שירה, אם זה... אתה נהיה לאט לאט סוג של בעל מקצוע בדברים מסוימים.
אנחנו עם הטירה הנאה שביים היאו מיאזאקי בשנת 2004. וזהו סיפורה של סופי, כובענית צעירה וביישנית, שחיה בארץ פנטסטית, בה קוסמים ומכשפות הולכים ברחוב באלן אלן שלהם. יום אחד היא מעזה להתחצף למכשפות ביצות אכזרית, וכעונש היא מקוללת ומזדקנת בלמעלה מ-80 שנה, הופכת לאישה בת 90, והיחיד שיכול לעזור לה הוא האוול, קוסם תימהוני שחי בטירה ניידת, אשר מונעת על ידי שדון אש. לצידה של סופי הזקנה ילד בן 5 שמתפקד כשוליית קוסם,
נכון.
ודחליל על טבעי,
נכון.
אותו היא מכנה ראש לפת.
נכון.
וברקע רוחות מלחמה רעות מנשבות, והאוול הקוסם מנסה לעצור אותן.
כל הסרטים של מיאזאקי זה על מלחמה. כמעט.
ואתה יודע מה מעניין בטירה הנאה? בטירה הנאה הרי הוא מבוסס על ספר, ספר פנטזיה בריטית של דיאנה ויין ג'ונס, ושם המלחמה משחקת תפקיד מאוד שולי.
אבל מיאזאקי לא כל הסרטים של רובם נפתחים במטוסים, בטנקים, במלחמה, באפלה, ואז הם עוברים לעולם השני.
אז בוא נדבר שנייה על מיאזאקי, בגלל שמיאזאקי, יש כאלה שיגידו שהוא וולט דיסני של יפן, יש כאלה שיגידו שהוא אקירה קורוסאווה של עולם האנימציה, ויש כאלה שיגידו שהוא במאי ענק.
הוא במאי ענק, הוא צייר ענק, הוא מספר סיפורים ענק שחלקם, בגלל שאנחנו לא יפנים, כי קראתי איזה ספר או שניים יפנים. ההוויה שלהם בקיצור היא שונה. אנחנו קוראים בעברית ספר של סופר ידוע יפני, שאני לא זוכר כרגע את שמו, כל מי ששם בטח יודע מי הוא. וההיגיון שלהם, אנחנו קוראים ספר בהיגיון מערבי. אבל הם לא כותבים מערבי. הם... ממש אחרת.
וזה אחד הדברים שקסומים גם, גם בקולנוע של מיאזאקי, אבל גם ספציפית בטירה הנאה, בגלל שכשאתה רואה את הטירה הנאה, אתה מרגיש שאתה נמצא בסוג של חלום, שאתה מקבל היגיון חלומי, לא של יחסי סיבה תוצאה ישירים, אלא של דברים שקורים כי הם צריכים לקרות. כי בא לי שיקרו. ולכן דמויות יכולות לבוא. למה? כי נפל כוכב לכדור הארץ, ומשם הגיעה הדמות הזאת, כי למעשה הכוכב... והכל יהיה בסדר, למרות שאין שם היגיון, הכל קסום יותר.
אתה אוהב את הגחל, ואתה מבין שהוא דמות עצבנית ומסכנה שהפכה לגחל, אבל הוא דמות לגמרי. הוא מלך, עוזר בלילות, מרות נוצות, נכנס לך... הוא מכניס אותך לעולם שהוא כל כך שונה וכל כך... עכשיו, הוא גם אלוף האסתטיקה, אלוף צורת הציור שלו. הדרקונים האלה, זה מנייר, וזה בסרט הקה. זה נפלא. הוא פשוט ראיתי איזה 8, 9, את כל סרטיו אני מניח, שוב, לא באדיקות, לא בלדעת. עכשיו ראיתי את האחרון אחרי 20 שנה.
הנער והענפה?
כן, מייגע, כבד מאוד, כבד מאוד.
ובאמת, הסרטים שלו הם לא רק יפים ויזואלית, הם היופי בהתגלמותו.
היופי והדמיון, באיזה סרט זה, א', הדידו של הטירה הזאת על הרגליים של
אחד המבנים האדריכליים הכי יפים שראיתי בקולנוע.
נכון.
יש שם כל כך הרבה פרטים, ויש שם כל כך הרבה קסם, וכל כך הרבה מוזרות, היא כל כך משונה הטירה הזאת, ש... מי שמעוניין בקולנוע מקורקע ומציאותי צריך לברוח מהסרטים האלה.
לגמרי.
אבל החולמים צריכים לראות אותם. אתה יודע מה מיוחד בהיאו מיאזקי? למה היאו מיאזקי לדעתי שם את המלחמה בכל אחד מסרטיו? היאו מיאזקי נולד ביפן של שנת 1941.
נכון.
מדובר באיש שאת שנותיו הראשונות עשה במדינה שנלחמה בצד המפסיד של המלחמה הכי גרועה אי פעם.
לגמרי.
אבא שלו...
מלחמת העולם.
מלחמת העולם השנייה, אבא שלו תכנן את ההגעים של מטוסי הקמיקזה.
וזה גם מופיע בסרטים.
בסרט שלו הרוח עולה על מטוסים במלחמת העולם
כן,
השנייה.
כן, כן, כן.
האיש הזה חי מלחמה, גדל לתוך מלחמה, ולכן הוא פציפיסט גדול לרמה שכשהוא זכה באוסקר, כשרק התחילה מלחמת עיראק, הוא אפילו מצא לנכון לדבר על זה. אמר, אני רוצה שהמלחמה הזאת תיגמר, כי אני רוצה שהמלחמות, באשר הן מלחמות, ייגמרו. והרי הטירנה זה סרט על קוסם בימי מלחמה.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך, גידי, אתה לפעמים גם עכשיו מרגיש כמו קוסם בימי מלחמה?
כלומר.
אני אגיד לך כלומר מה.
נו.
יש לי חברה בשם זוהי, וזוהי ובן זוגה עדי, השירים של הזמר גידי גוב, בגדול הגדירו את הזוגיות שלהן, לרמה שיש להם חתול בשם גידי.
אוקיי.
ועכשיו כשעדי התגייס למילואים, ונלחם בעזה, גידי היה זה שנשאר עם זוהי בדירה. והשירים של גידי גוב הם אלה שנשארו איתה בזמן שעדי במלחמה.
די.
אתה מרגיש שיש לך אחריות כאומן, כמוזיקאי, בזמן התקופה הזאת? בזמן
לא,
המלחמה?
לא, לצערי לא. לצערי אני גם לא מאמין בהשפעת אומנים על מלחמות. בוב דילן, ג'ון באז, מי שלא תרצה. זה אנשים פוליטיים מאוד. ג'יין פונדה, לא יודע, יש מיליון כאלה, אבל השפעה של מישהו על משהו, לצערי אין לו אומנות. אומנות היא נוצרת ממלחמות, מאסונות, מאהבה. היא נוצרת. אתה יכול להגיב. אומנות לא משנה כלום, לצערי, ואף אחד לא יגיד, טוב, שיר לשלום, בואו. בואו נפסיק את המלחמות, חבר'ה, בואו. כתבו את שיר לשלום, בואו.
אם בוב דילן אמר, אז כנראה שצריך לעצור.
אז כן, זה לא קורה. יכול לנחם אותי, בעיקר סרטים ישנים שאני לצערי לא משודרים, שאני משמח מישהו, בקיצור, ושקוראים לחתול גידי, זה משמח אותי נורא, וזה אומר שמישהו אוהב אותי, וזה פשוט משמח אותי.
זה מה שאתה רוצה בקולנוע שלך?
בקולנוע שלי, כן. אני לא ראיתי את West Side Story. אמא שלי אהבה מיוזיקל, זה היה לנו את התקליט. ידעתי בעל פה את כל התקליט. ולא הסכמתי לראות את הסרט, כי רוצחים אותו בסוף.
לא הסתכלת על הסרט הזה עדיין?
לא, לא רוצה, אני לא אוהב שמתים בסוף.
גידי גוב רוצה סוף טוב.
ממש.
אתה יודע...
וקחו אותי מכאן, מהנוקמים ועד 20 אלף מיל מתחת למים, ואז מסע לירח.
אז אתה יודע, זה מה שמעניין, כי הרי הצגת הקולנוע האחרונה זה הסרט הריאליסטי היחיד שבחרת. הטירנה זה סרט פנטזיה, ומכאן אנחנו עומדים עכשיו בפני שלושה סרטי מדע בדיוני, שהם לא סתם סרטי מדע בדיוניים, שלוש קלאסיקות של מדע בדיוני, שאותן אגב אני רוצה לשים, לדרג בסדר עולה. זה המבנה. עכשיו, אני קודם כל רוצה לדעת, מה עושה לך הז'אנר הזה? מה עושה לך מדע בדיוני?
זה מתחיל מזה שיש לי ספרייה בבית של 1,000 ספרי מדע בדיוני בעברית. אני כל הזמן צורך אותם, כל הזמן נזכר בהם. אני הכי אוהב מדע בדיוני, אבל אני אוהב צ'אקי מאוד, אני אוהב את ההלרייזר הזה, וזה דברים נפלאים. המסור, סדרה שראיתי את כולה.
אתה אוהב את המסור?
מאוד. מסור, קודם כל זה אומנות. המסור זה פואמה. לרשע, לאכזריות, לזה, אבל זה כל כך יפה.
אתה אוהב סרטי אימה? סרטי אימה זה לא סוף רע בעיניך?
אני לא אוהב ריאליטי שנגמר שמישהו, שהיא מתה, נו, היא בסרטן, והיה לה מזה, והיא מתה. זה לא קשור לחיי דרך אגב, זה מזמן.
תגיד, אבל למה לדעתך בארץ לא רצה סצנת מדע בדיוני חזקה כל
אין
כך?
אין את זה, זה עולה כסף. זה עולה כסף ואין אין מנטליות. היהודים, חוץ מיהודי הוליווד שמפיקים את הדברים האלה, אני מניח, היהודים הם ממש לא ככה. הם לא, יש לנו סרטים על פסח, על צבא.
אתה, שוב, אתה לפחות שניים מהסרטים הגדולים שלך זה סרטי צבא אינטנסיביים, אחד להקה צבאית והשני חיריניק מהצנחנים. מסע אלונקות.
מסע אלונקות, ועשיתי גם את ההורים, יורם, זה, חירבת חיזה.
חירבת חיזה, הרי מי...
איפה אנחנו
חייזרים? אתה מאיר מישהו באמצע עליי, אומר, איפה גידי גוב שיחק? הוא ישר אגיד, בחירבת חיזה, איפה עוד?
כן, ברור. לא, אז זה לא ברור הדברים האלה. אני לא חושב שמישהו אוהב את זה. אנחנו קט בארץ קטנה, בחוץ לארץ יותר גדולה, העובדה שראינו את... את כל 24-5 סרטי הנוקמים.
תגיד, איזה מכל הסרטים שהשתתפת בהם, איפה אתה חושב שיהיה הכי אורגני לראות נחיתת חייזר באמצע הסרט?
זה יהיה מצחיק לראות בחיר בתחי זה.
פתאום בחיר בתחי זה סיפור של
חללית צונחת.
כפר פלסטיני ב-48 פתאום מגיעה החללית.
חללית נוחתת. משם? התחלה יפה של סרט, אבל אני אגיד לך ברצינות, כילד וכבוגר עד היום, אני כמה.
חלום שלך שבימי חייך אתה תראה איזה חייזר שבא לומר שלום פה.
הלוואי, כן? הלוואי, כן, כן.
נתחיל במקום השלישי עם הדבר של ג'ון קרפנטר משנת 1982. אנחנו באנטארקטיקה, שם אין דובים שמדברים עברית, אבל יש כלב אחד שדוהר בשממה הקפואה.
כך זה מתחיל.
לכיוון תחנת מחקר אמריקאית. בתחנה חיים 12 אנשי צוות, ואחרי שגילו ממה הכלב הזה ברח, הם מבינים שהכניסו לקרבן פולש, חייזר מסתורי ומבחיל שמסוגל לחכות כל יצור חי, ועשוי, אם יצא לעולם החיצון, להדביק גם את שאר המין האנושי ולהשמיד את העולם. עליהם להשמיד את הדבר הזה. אבל איך אפשר למגר אויב שיכול להיראות בדיוק כמו מי שאתה אמור לשתף איתו פעולה? איך אפשר למגר איום חיצוני כשהוא יכול להיטמע בקרב כל מי שאתה אמור לסמוך עליו? והאם ייתכן שהסכנה האמיתית היא דווקא בני האנוש שמנסים להציל את העולם?
אוי, יפה מאוד אמרת, אבל בוא נדבר על אותו ג'ון קרפנטר.
אתה יודע מה? לפני שנדבר על ג'ון קרפנטר, כי אני רשמתי לעצמי, כתבתי לעצמי כמה דברים שצריך לומר על מיסטר קרפנטר, אני רוצה לקחת אותך ל-1982, אתה עם חבריך לזה וזה בהופעות לחיילים במהלך מלחמת לבנון הראשונה, וזה בערך השלב שבו הדבר עלה לאקרנים. נכון. איפה הסרט הזה פגש אותך?
אני מאהבתי. אני לא חושב איפה זה היה. אמרתי, זה עוד לא ראיתי. כל אחד כזה זה עוד לא ראיתי.
כל אחד מהחמישייה שלך. אחד לא. זה סיביל שפרד לא ראית, השני כולם. זה מיאזקי לא ראית, ועכשיו את הדבר של ג'ון קרפנטר. לא
אני אגב בתקופה זו, חוץ מהסדרה הזאת הקוריאנית עם התמנון.
כן, משחקי התמנון, הדיונון. כן, משחקי הדיונון,
לא משנה. זה עוד לא ראיתי. אבל מאז אין לי, זה עוד לא ראיתי בכלל, כבר.
באמת, עדיין לא, כבר בשנים האחרונות.
כל פורמטים וזה וזה וזה. אני רואה אותם כמובן, את הכל. זה עוד לא ראיתי. וג'ון קרפנטר ראוי, אחרי זה התעמקתי בו, ראיתי המון סרטים שלו. המון.
אתה יודע, שוב, אנחנו נדבר על עוד מעט.
הוא מלחין אותם.
את הדבר הוא לא הלחין. אתה יודע מי הלחין את הדבר?
לא.
אניו מוריקונה.
די.
אניו מוריקונה הלחין את הדבר. אותו אחד שעשה את כל מערבוני הספגטי הגדולים של סרג'יו ליאונה, בא לקרפנטר, והרי קרפנטר, איש שכאמור אוהב להלחין לעצמו, אמר, טוב, אני...
אני מרים ידיים.
אני מרים ידיים. אם המאסטרו מוכן לעשות לי מוזיקה, אני לא מתערב לו בעניינים. ומה שיפה, קודם כל, זה מקרה קלאסי של הצלחה בדיעבד. בזמן אמת, הסרט הזה...
לא עבד?
לא עבד. זה גם היה פלופ עם הקהל, והמבקרים קטלו, אבל ברגע, הרי הסרט הזה למזלו, יצא בדיוק בתקופה שבה וידאו ביתי נהיה קטע. ולכן, יצא מצב שהמון אנשים נזכרו בדיעבד, שהם יכולים לקנות את הסרט הזה כקלטת, ולראות את מה שהם פספסו בקולנוע. ואם הם פספסו בקולנוע את יצירת המופת הזאת, כי זה באמת אחד מסרטי החייזרים,
זה יצירת מופת.
זה יצירת מופת. בגלל אותו ג'ון קרפנטר. אבל אתה יודע מה לי, שוב, עוד קצת לפני ג'ון קרפנטר, יש עוד איש שצריך לדבר עליו בהקשר של הסרט הזה, ושמו הוא רוב בוטין. רוב בוטין היה בחור בן 23, מאפר ומעצב אפקטים, והוא אחראי על המראה של החייזר הזה. עכשיו, מי שלא ראה את הסרט, לא יכול להבין כל כך על מה אנחנו מדברים, ולכן אני מפציר בכם לרוץ שנייה לגוגל, לכתוב The Thing Alien 1982, ולגלות שמדובר ביצור הכי מגעיל, מבחיל וגרוטסקי. זה כל כך מגעיל שזה כבר קסום.
עכשיו שהראש משתפך כזה.
הרי החייזר משתלט על כל מי שהוא יכול לתפוס, ולכן אתה רואה בן אדם אנושי שהופך לקנבס שלם, שהראש שלו, הראש של הבן אדם יכול להפוך למחוש של המפלצת, ומתוך העין...
לא, עכשיו יהודים שומעים אותנו ומתנצרים, הם אומרים, אני לא, זה לא, הם לא יהודים, שני החבר'ה האלה.
אבל זה הכל מעשה ידיו להתפאר של אדון בוטין, והוא היה בסך הכל בן 23. ועכשיו בוא נדבר על ג'ון קרפנטר.
ג'ון קרפנטר הוא במאי נפלא.
הוא עשה את ליל המסכות, הלווין.
הלווין, בדיוק.
והוא עשה גם את They Live, והוא עשה המון סרטים נהדרים, אבל ספציפית הדבר הוא באמת כזה מופתי, בעיניי, בגלל שקרפנטר ניגש אליו בגישת, סליחה על הביטוי, באמת no bullshit. הוא לא בא להתייפייף.
לא.
הוא לא בא להיות פלספן.
לא.
הסאבטקסט הפילוסופי כאן, אבל הוא בא לספר סיפור.
אבל הוא גם מצלם את הנפלא, וזה נראה נפלא. המשחק שלו מזכיר את טרנטינו, במובן של משחקים טוב.
מה שיפה בקרפנטר זה שבאמת אצלו אתה מרגיש שכל אלמנט קולנועי נעשה כאן בשלמות במטרה אחת בלבד, וזה לספר את הסיפור. ממש, יש שוטים שלמים שאתה מרגיש שנותנים לך את כל מה שאתה צריך לדעת, וכשהם לא אומרים לך את מה שאתה צריך לדעת, זה כי אסור לך לדעת את זה עדיין.
יפה.
כי הרי הסרט הזה הוא לא רק על חייזר מגעיל עם מחושים.
ברור.
הסרט הזה הוא על פרנויה. הרי החייזר הזה מופיע במצטבר לנגיד 20 דקות במהלך הסרט, כל שאר הזמן אנחנו רואים את החיים במוצב המבודד הזה.
בלי לפתוח, בלי לדעת מי נגד מי.
בלי לדעת מי נגד מי.
הפחד.
הפחד, האיום האמיתי, הוא לא באמת החייזר רוב הזמן. האיום האמיתי זה חברי הצוות האלה, אחד נגד השני. באיזשהו שלב הם מתחילים להרוג אחד את השני.
What do you got in mind, McCready?
A little test. Windows. You and Palmer, cut everybody down real tight.
What for?
For your health.
Come on, let's rush him. He's not going to blow us all up.
No, no, wait a minute. Wait a minute. Let's do what Max says.
He ain't tying me up.
Then I'll have to kill you, child.
Then kill me.
I mean it.
וזה הזמן לדבר גם על קורט ראסל ולצידו עוד שחקן, שהוא לא באמת כוכב ענק, לפחות לא עבור המאזין הישראלי הממוצע, השם הוא קית' דיוויד, והוא מגלם כאן בעצם את היריב של קורט ראסל. זה יכול להזכיר לנו משהו שקורה אצלנו במדינה עכשיו, בזמן שיש איום חיצוני היום ונורא, הם מוצאים את הזמן לריב כמו שני ילדים בארגז חול, והסרט נגמר, זהירות ספוילר בשביל מי שלא מעוניין בספוילרים, בכך ששניהם נפגשים שוב, אחרי שכל המוצב התפוצץ, בפיצוץ כל כך יפה, הרי גידי, אתה ואני יודעים שיש מעט מאוד דברים יפים בקולנוע, כמו פיצוץ עשוי היתר, נכון? ואחרי שהמוצב הזה מתפוצץ ועולה באוויר, הוא מוצא את קית' דיוויד, קורט ראסל, שני היריבים, יושבים אחד מול השני, והרי הם עדיין לא יודעים בוודאות ככה, שהשני אוקיי. הוא לא חייזר מרושע. הם לא יכולים לסמוך אחד על השני. והם מבינים שהם עכשיו בלב אנטרטיקה. בסופת שלגים קפואה קפואה קפואה, ושהם עומדים למות, ושהכל בסדר אגב, והם חולקים בקבוק וויסקי.
כן.
וזה הסוף.
איזה דבר.
איזה דבר זה קולנוע? איזה דבר זה סוף, שבעצם סרט שנגמר בהבטחה להשמדה הדדית, וזה בעצם נחשב לסוף טוב עבורנו.
זה קסם.
זה קסם גדול.
מסכים איתך.
ועכשיו אנחנו עם משהו למעשה... אולי אחד הסרטים הכי נערצים אי פעם. טאם, טאם, טאם. ב-2001, אודיסאה בחלל שביים סטנלי קובריק בשנת 1968. לראשונה בפודקאסט, הסרט הכי יומרני. הכי שאפתני, הכי עצום שאי פעם נעשה. למה כל כך עצום? קודם כל יש לנו דקות ספורות לדבר עליו, אבל למעשה גם חיים שלמים לא יספיקו, בגלל שזהו סיפורה של האנושות כולה. מהרגע שבו האדם הקדמון, כשעוד היה קוף, למד להשתמש במקל שבידיו ולצוד איתו, עד שנהיינו לאסטרונאוטים שמסוגלים לתכנן חלליות ומחשבים שיכולים לחשוב ולהרוג בעצמם. זהו סיפורו של מבנה אחד מלבני ושחור שהופיע על כדור הארץ, הירח ועל כוכב הלכת צדק, ואולי יקדם את האנושות צעד אחד קדימה. זה גם סיפורם של שני אסטרונאוטים שטסו למשימה חשאית, ומבינים שהמחשב שמפעיל את החללית שהם טסים בה, כנראה יודע יותר ממה שכדאי לדעת. קודם כל, דידי,
הל,
אני חייב לדעת.
מה?
איפה היית ומה עשית כשראית את אודיסאה בחלל הראשונה?
אני חושב שהלכתי עם ענת.
אתה ראית את הסרט הזה עם ענת? אשתך?
כן, כן.
ואיך הגבתם?
אני, תשמע, אני התפעמתי, כאילו שלא אני הנחית אותי באיזה עולם, והתפעמתי. כל מי שהשתתף בסרט הזה היה חתום על הסכם סודיות. כי זה היה לא כמו בנוקמים עכשיו, או בזה, יש לך מחשבים וזה, זה לא היה, לא היה כזה. וסטנלי קובריק השביע, הכתים חוזה, קיים עד היום כנראה, אתם לא מדברים על הטכניקות שבהם הסרט הזה נעשה. ואכן, כך היה. ואכן זה היה מופלא, כי זה עידן שאתה רואה חללית לראשונה. קודם כל, מה שמצא חן בעיניי שבחללית יש פרסומות לקוקה קולה ולזה ולזה, זה בעתיד, 2001. העניין העתיד כבר...
אז 2001 היה העתיד. קובריק מתענג על החלליות האלה, הוא מצלם אותם כמו אישה יפה.
ממש כך, ממש כך.
ובגלל זה אתה יכול, אגב, אם אתה בא במצב תודעתי מספיק נכון בשביל הסרט הזה, זה בכלל עובד יפה.
כי היה שם משהו ששווה לקחת איזה כדור נחמד.
כדור נחמד, שאיפה חביבה.
שאיפה חביבה, רבע שעה, מסע.
יש סרט, הסרט מוציא... ממש טריפ, אתה מרגיש שאתה ראית בזמן אמת נסיעה מכדור הארץ לירח, ולא אכפת לך שלא קורה שם שום דבר, בגלל שקובריק עושה עבודה כל כך טובה. באמת, להתחיל עכשיו לחשוב למה קובריק במאי כל כך טוב, זה כמו להתחיל לדבר על הביטלס.
אגב, בסרט הזה, לא שיחקו.
לא היו שחקנים.
יש שם שחקנים, לא שאמרת, וואו, שיחק נהדר.
אז אני חושב שכן, אתה יודע למה? אני אגיד לך מה, אתה מתחיל עם הקופים, ואם יורשה לי, הקופים עושים עבודה נהדרת.
נכון.
הקופים משחקים מצוין בסרט נכון. הזה. הסרט נפתח בשלב הראשון של האבולוציה, כשאנחנו עדיין קופים מצחיקים, והסרט מתאר איך האדם הקדמון, בעודו אפילו טכנית קוף, לומד להשתמש בטכנולוגיה. משם אנחנו ממשיכים עשרות אלפי שנים קדימה, כשאנחנו כבר בחלל ויודעים לתכנן חלליות ומחשבים, ושם באמת אין אף דמות אחת מעניינת, אין אף שחקן אחד זכיר.
ההוא שאחרי זה ראיתי אותו באיזה סרט או שניים.
אבל אין שם אף שחקן מעניין. עד שאתה מגיע להל, המחשב הכל יכול, והוא שחקן שחקן.
Good evening, Dave.
How are you, Hal?
Everything's running smoothly, and you?
Oh, not too bad.
Have you been doing some more work?
A few sketches.
May I see them?
Sure.
הוא שחקן שחקן.
למה? ובאמת קובריק... יש כאלה, אני אחד מהם אגב, שמבקרים אותו על כך שהסרטים שלו אומנם מאוד מרשימים, אבל הם לא מאוד אנושיים.
So what?
הל הוא בעצם הדמות הכי טובה שקובריק אי פעם מביא לנו, בגלל שהל הוא לא אנושי. הל הוא מחשב, הל הוא רובוט. הל הוא רובוט עם תודעה.
לא, אבל הוא רובוט פסיכי.
הוא רובוט פסיכי.
והוא, כשמתחילים להבין איך לשלוט בו, כי הוא עושה דברים איומים.
הוא רוצח!
הוא רוצח.
מדובר ברוצח, במחשב רוצח.
מחשב רוצח, שאתה גם לא יודע בדיוק למה, אולי כדי שהם לא יגיעו בחיים, אולי כדי שזה, אתה לא יודע מה. אבל אז הוא מגיע אליו, וזה הכל בסלו מושן של ההוא, שהוא נכנס לתיים האדומים האלה. ואז הוא מתחיל לשלוף.
את כל הדיסקטים.
כל הדיסקטים שיש למוח שלו, יש מאות כאלה. ואז הוא מתחיל.
Dave, stop. I'm afraid. My mind is going.
עכשיו, מה שמאוד יפה בעיניי ברגע הזה, ברגע שבו האדם מנצח את המכונה, בשלב שהוא מבין שהמכונה מנסה להערים עליו, בשלב שהוא מבין שהמלפפון הזה מנסה להקוט את הגנן, קודם כל זה... כפיים לשחקן, לשחקן דאגלס ריין, שתרם את הקול שלו לדמות של הל.
וואלה.
שחקן אמיתי, שחקן תיאטרון, יודע מה זה שייקספיר, יודע עניינים, והוא מצליח לשבת על הקו הזה בין הקול של סירי לבן אדם אמיתי. הוא מצליח לתפוס בול את השלב שבו המחשב הזה, הבלתי אנושי הזה, מרגיש רגש אנושי אמיתי. הוא לא רוצה למות. הוא מפחד מהמוות. אין יותר אנושי מזה.
נפלא.
זה הרגע הכי יפה שיש. נכון, אין, אין יפה
נכון,
מזה.
נכון, נכון.
עכשיו, גידי, יש סרט אחד שאתה אמרת לי שאתה כמעט בחרת בו, ובסוף הלכנו על כל השאר. צוללת צהובה של הביטלס. הרי צוללת צהובה זה אחד מסרטי הביטלס המכוננים. אני רוצה לדעת, היה פעם ניסיון לעשות סרט של כוורת?
מצויר?
מצויר, לא מצויר, מה שתרצה.
לא עלילתי, יש מלא סרטים של כוורת, אבל לא עלילתי, יש הכל דוקו או סרטים מראיינים אותנו, אבל לא. אסביר לגבי צוללת צהובה שאני מתפלא שהזנחתי את זה, כי זה מהנאבר וואני בעיניי, בעולם הסרטים המצוירים. אגב, סרט שלא ניתן להשיג אותו על דיסק, יש איזה עניין של זכויות או משהו, לא פשוט לראותו. אני לא יודע איך אני יכול היום ללחוץ על משהו ולראות אותו. צוללת צהובה בא אחרי שהביטלס הגיעו לסיאם. זו הייתה הערצה מטורפת לביטלס. אני ראיתי את צוללת צהובה 21 פעמים.
21 פעמים אתה ראית את צוללת צהובה?
כן. בכל הקרנה, בכל סיטואציה, בכל זה, 21 פעמים. זה סרט כל כך חכם וכל כך מופלא, אני אפילו לא חושב שהם עשו את זה. בסוף הסרט יש צילום של הביטלס, אבל אני חושב, האגדה הייתה שזה גם לא הקולות שלהם, זה היה החיקוי שלהם. ומה שהיה שם מבחינת מיאזקי, זה הפצצה לא נורמלית, פסיכדלית, לאו, דברים יוצאים, קופצים מהזה, זה כמובן דמיוני, וצולל צהובה. זהו, אין את זה יותר. אין, הגיל שלי הוא גם לא כזה. הייתי בן 20 ו... זה קסום כל כך, זה ריגש אותי כל כך. אני גם חושב באופן פרימיטיבי שהלהקה הכי טובה בעולם זה הביטלס. אז אני שפוט בעניין הזה.
ולא היית, אתה לא חושב שכוורת היו יכולים לעשות משהו יפה באותה עמידה עבור התרבות הישראלית?
היחידי שעושה שאהבתי מאוד את הסרטים שלו זה... אני לא זוכר שמות, אבל שהוא עשה את הסרט, הוא עשה את הספר על אנה פרנק, ועשה סרט.
ארי פולמן, שהתארח אצלנו נפלא. לפני כמה
אז
פרקים.
אז הוא באמת נפלא, מתייחס לסרט מצויר, מה שנקרא. כמו שצריך. כמובן עם סרטו...
ולסים בשיר.
ולסים בשיר, שהיה מופלא. וגם הסרט השני שלו עם השחקנית שהופכת
רובין מ... רובין רייט, כנס העתידנים.
זה גם היה מקסים. אז הוא שמה... אני לא חושב שיש לנו סיפור, כי הרי גם הסרט צוללת צהובה לא היה על הביטלס, היה על טריפ.
ובמקום הראשון, הנוסע השמיני, שביים רידלי סקוט בשנת 1979, סיפור פשוט ומפחיד נורא. אנחנו בעתיד הקרוב, והחללית המסחרית נוסטרומו שטה בחלל. עליה 7 אסטרונאוטים וחתול אחד. אחרי עצירת ביניים מיותרת בירח לא מוכר, לשביעת האסטרונאוטים מצטרף נוסע שמיני אחד, שלא הוזמן למסיבה. חייזר רירי, חומצתי ונשכני, שפשוט רוצה להרוג את כולם. אבל לרוע מזלו של החייזר הנ"ל, אחת משבעת האסטרונאוטים היא אלן ריפלי, קצינה אמיצה ונטולת עכבות, והוא למעשה פשוט לא יודע מה נפל עליו.
כן, אתה תיארת את זה בעדינות מאוד.
אני מאוד עדין, גילי.
אתה תיארת את זה ממש ברכות, אבל מדובר פה קודם כל מדע בדיוני, בהארדקור מצוין. המרכז של הסרט הזה, זה אומן גרמני, אוסטרי.
H.R. גייגר, שעיצב את אותו נושא השמיני.
הוא עיצב את האירוע. עכשיו, זה פלא קוסמי. שנפגשים, אחד שזה מה שהוא אוהב, לצייר כל מיני דמויות...
חייזריות.
חייזריות, בלי קשר לדעת שעושים סרטים. סם אוהב את זה, זה האמנות שלו. כל מיני פנטזיות על שילוב של ברזל ודמויות וראשים. והוא הגיע לסרט הזה. וזה הפלא של הסרט הזה. ואז אתה הולך, הם נכנסים לתוך, מה שמסתבר אחרי 15 סרטים, כי ראיתי את כולם, החללית
המאופשת הזאת.
המאופשת, שהוא ביצ... גייגר הזה צייר, שמסתברת כחצי כזה, ונכנסים לתוכה, ושם העולם עצמו, שהוא עשה אותו, לא יודע, בלי קשר, עם הבמאי, בלי איזה... הוא כל כך מופלא, וכל כך מוזר, ואז מגיעים לביצים הגדולות האלה.
הם עושים עצירת ביניים, האסטרונאוטים של נוסטרומו, בירח משונה.
כן.
ג'ון הרט בוחן ביצה. ולפתע, קופץ עליו חייזר.
לפרצוף ונבלע. קמים בבוקר, כולם צוחקים.
הכל בסדר.
אוכלים ארוחת בוקר.
ואז מגיעה הסצנה האחת, ואז... הבלתי נשכחת והבלתי נסלחת הזאת.
על סצנה אלמותית, שהכל באמת אתה לא, אתה לא, אתה פשוט לא. זה בעיה, לתפוס אותך לא מוכן. וג'ון הרט נשכב על השולחן, ומהבטן שלו יוצא the thing, הדבר, לא הדבר.
יוצא הנושא השמיני שלנו. האליין,
יוצא האליין. שלון על הארץ שקרא את זה בחוץ לארץ, וסיפר שפשוט אחרי הדבר הזה הוא קם ויצא מהקולנוע.
מספרים שאנשים פשוט קמו והיה תור בשירותים למי שרוצה להקיע.
היה פשוט אליין. וקודם כל, השם הסרט זה In Space, No One Can Hear You Scream.
זאת השורה שאיתה מכרו את הסרט.
זה השורה שאיתה, אז קראו לזה אליין. והוא קופץ לו מהבטן. אוקיי, לא חיכינו לזה. לא חיכינו לזה.
לזה לא ציפינו.
לזה לא ציפינו.
גם השחקנים לא ציפו לזה.
לא, כלום.
השחקנים קראו את התסריט, ידעו שמשהו כזה עומד לקרות, הם לא ידעו שככה זה עומד לקרות. הייתה שחקנית אחת, ורוניקה קארטרייט, התעלפה, שחקן אחר, יפת קוטו, הלך לתא ההלבשה שלו, ולא הסכים לדבר עם אף אחד.
לא, נכון.
סיגורני וויבר, השחקנית הראשית שמגלמת את ריפלי, אומרת שהיא ידעה שמשהו עומד לקרות, כי היא ראתה צמד מפיקים עומד בצד בזמן שהם צילמו את הסצנה הזאת.
מה אתה אומר?
והם נראו כמו ילדים בבוקרו של חג מולד. הם נראו כאילו עומד לקרות עכשיו הדבר הכי מצחיק בעולם.
יו.
גם השחקנים וגם הקהל הגיבו לזה בטירוף מערכות, הסצנה הזאת שינתה עולמות, הסרט הזה אומנם מתאר את הסיטואציה הכי מדע בדיונית שיכולה להיות, חייזר שרודף חללית, ומאידך, כולם כאן כל כך אנושיים, זה הרי אסטרונאוטים שהם למעשה באותה מידה יכולו להיות פועלי בניין, הם מדברים כמו פועלי בניין, הם ממורמרים על הבוסים,
יש להם שגרה שה... כזאת.
הם רוצים שהמשכורת תיכנס בעשירי, כן, ופתאום כן. מגיע החייזר הזה, והם עייפים ומפוחדים ועצבניים, פתאום הם מגלים שאחד מהחברים שלהם לאודניית החלל הוא למעשה רובוט, והם כועסים כל כך, אגב, בגלל זה שני, הנושא השמיני מזכיר את שני הסרטים שבאו קודם לכן, כן. כי הרי אחד זה חייזר שרודף מבנה מבודד, השני זה חללית שנרדפת על ידי רובוט מרושע, כי גם כאן אנחנו מגילים שהתאגיד ששלח אותם למסע הזה, למעשה הכדיר לתוכם רובוט שידע איך לנהל את העניינים לפי
לא
סדר העדיפויות.
לא דיברנו כמה הוא היה מדהים.
מאיאן הולם בתפקיד הרובוט.
מדהים.
עושה עבודה נהדרת, הרובוט אש, אבל תכלס תכלס גידי, הסיבה האמיתית שהסרט הזה הוא בליבי, אתה יודע לבדך. סיגורני וויבר.
סיגורני וויבר המופלא.
סיגורני וויבר בתפקיד הקצינה אלן ריפלי, עושה תפקיד מפואר, 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 בגלל...
היא מדהימה.
היא הרי, אתה יודע, בסרטי אימה אוהבים לקרוא לדמויות כמו ריפלי, לכאורה אוהבים לקרוא להן The Final Girl, כלומר, הבחורה שנשארה עד הפינאלה, זאת ששרדה את כל הרציחות. אבל ריפלי מתעלה מעל זה, כי היא לא סתם זאת ששרדה, היא זאת שניצחה. היא יכלה לחייזר הזה, וזה לא בגלל שהיא איזו גיבורה עשויה ללא חת, לא, היא בוכה, והיא מזיעה, והיא עייפה והיא עצבנית, ואתה מבין את כל זה.
נכון.
אתה רואה אותה ואתה רואה את עצמך. ולכן כשהיא הולכת באיזשהו שלב, כשכל שאר הצוות, כשכל שאר חברי הצוות נקטלים ונקטלים, והיא לבדה שם במופע יחיד, כשלצידה רק חתול וחייזר, מסתובבת בנוסטרומו עם להביור. אין לך שום סיבה שלא להריע לאישה המפוארת הזאת.
נכון.
דרך אגב, זה תפקיד שנכתב במקור לגבר.
וואלה.
כן. הרי אלן ריפלי זה שם שיכול להיות גם באותה עמידה לסטיב מקווין, לדמות של סטיב מקווין.
נכון, אבל לא חשבתי על זה.
היא נלחמת כי אין לה ברירה אלא להילחם, ואתה יודע, במובן הזה, לכן סרטים כאלה הם האסקפיזם האהוב עליי עכשיו. לא סרטים שמציעים לנו עולם קסום, אלא סרטים שמציעים שיש רוע בעולם ועלינו להילחם בו, וגם אם לא נוכל למגר אותו, נוכל אולי לנצח אותו.
I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo. Signing off.
מכל החמישייה שלך, בעולם של איזה סרט היית רוצה לחיות?
אני לא אחיה במיאזאקי, כי אני לא מצויר. ואני גם לא אחיה בחללית. אני רוצה לחיות מאוד בעתיד.
אתה רוצה לחיות בעתיד, ואתה חושב שסוף טוב הולך להיות לנו?
לא, אני חושב שאנחנו מתפתחים קודם כל. ודברים קורים. סוף טוב זה פינה, זה פסיק בחיים. לא פסיק, זה סימן קריאה נחמד. אבל אני לא חושב שזה טוב או רע פתאום. זה מה שאתה מבין, אני חושב. במיוחד לאור התקופה האחרונה, שהיא בהחלט משפיעה לי על המוח. החיים זה... סוף טוב היה שנזקן, ושנמות בגיל 100, ושהכל יהיה בסדר, ואני לא עובד ככה. אז אני לא מצפה לסוף טוב או רע, אני מצפה להמשך, אני חושב שהאנושות בוערת ותוססת, ותגיע בסופו של דבר, ותחיה, ויש כל מיני דברים חדשים, ו-AI, ואני לא יודע מה... זה לא במובן שיהיה טוב. זה לא קשור לטוב. זה קשור להמשך, והתפתחות חיים, ועריכות חיים, וכל מיני זריקות, וזה... אני הייתי שמח לגור, בסופו של דבר עכשיו, ב5 דונם בגליל, ואני רוצה חזיר קטן וחמור קטן, וברווז כזה עם צוואר ארוך, ושהם ילכו בבית, וככה אמרתי גם לזוגתי, והיא לא בטוחה לגבי החזיר. אלה כל השאיפות, להיות בשקט. אנחנו צריכים שקט. העולם הזה שאנחנו חיים בו הוא לא נורמלי.
אנחנו עכשיו לצערי לפני סיום. אני רוצה לדבר על סרט אחד שראיתי שנה שעברה, שאינו אי אפשר לחשוד בו שהוא יצירת מופת כסרט, אבל אותי הוא נורא ריגש. סרט בשם סוף טוב.
אוקיי, כמו הצגה של ענת.
סרט שמבוסס על ההצגה של ענת.
הסרט
הבריטי שהתבסס על ההצגה של אשתך, עליה השלום, ענת גוב.
כן.
אני נורא התרגשתי מהסרט הזה. פשוט בגלל שכשאתה רואה את השחקנית הראשית, אנדי מקדאוול, שנכנסת לנעליה של ענת וקסמן הנפלאה,
כן.
והיא אומרת שהיא רוצה למות בכבוד. אני הראתי למסך כי אני חשבתי על האישה שכתבה את המילים האלה.
כן.
ואני חשבתי על האיש שנשוי לה, ועד היום לפעמים שר שבמקום בו עמדת נשאר רק אוויר בלי חמצן.
נכון.
אתה לא ראית את הסרט.
ראיתי.
ראית את הסרט? איך הוא עשה? מה הוא עשה לך את זה?
שפטנו את זה לכאורה בהשוואה להצגה וזה, והיינו מעורבים בכל דניאל ואני אחראים על ה... קודם כל זה היה נורא מרגש שעשו סרט אמיתי, עם שחקנים, באנגלית, כזה לא... על הצגה שענת כתבה, ובעיקר רגש אותי הדבר הזה שענת לא המציאה את זה. למות ככה, זה מרגיע. ואני חושב שזה העניין של הסרט. זה חתיכת מסר כזה ש... היום כבר אולי מפחדים מדברים אחרים לגמרי, אבל במובן הזה, זה עדיין קיים לצערנו.
לא רק לחיות או למות, אלא גם איך למות ולעשות את זה בתנאים שלנו.
לגמרי.
אתה תרצה לשתף מה היו הסרטים האהובים על ענת?
צלילי המוזיקה.
אני בטוח שהיה לכם לפחות בנוסף לאודיסאה בחלל.
זאת אומרת, ראינו ביחד סרטים, ראינו ביחד את בלו-אפ.
בלו-אפ, יצרים של אנטוניוני.
כן. אמרתי לה, תשמעי, זה מעצבן אותי.
הסרט הזה יצבן אותך?
אמרתי, זה בול, אני לא יודע מה הוא רוצה. אני פשוט לא יודע מה הוא רוצה.
ומה היא אמרה לך?
אני חושב שאז כאילו מצאתי חן בעיניה, כי בעטתי במוסכמות כאלה שזה גאוני.
אתה עדיין מדבר איתה לפעמים?
באופן טבעי, כל אחד.
מה היא תגיד לך היום, כשכולנו מסביב עם לב כואב מאוד?
היום? אני לא יודע. היא ידעה, הבחינה בין טוב ורע. היום אני לא יודע מה, הייתה בטח כותבת בעיתון, אין לי מושג.
וכמי שיש לו את הניסיון הזה, את הרזומה הזה שאיש לא מעוניין בו, מה תמליץ למי שכואב לו עכשיו? מה תמליץ למי שעכשיו איבד משהו שהוא לא היה מעוניין שילך לו?
מי שאיבד, אין לי מה להמליץ, זה לא עובר, זה... רק ההמלצה שלי היא פשוט כדאי לחבק את מה שיש. באמת, זה דברים מאוד בנאליים, זה מאוד לא... להבין שדברים קורים.
דברים קורים.
כן.
גידי גוב, תודה רבה לך שבאת. בלוקבאסטר זמין באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים. תודה רבה לעורכת שלנו, דניאל מאורר. תודה רבה לטכנאים שלומי יצחק וחן עוז. תודה רבה למפיקה נועה טייב. אני זוהר אורבך. נתראה בשבוע הבא עם הסרטים הבאים, ועד אז תשמרו על עצמכם.